ראשון, ה' באב, תפשין סמכתת, יום ההילולה או ההזכרה של רבנו יצחק לורי אשכנזי, האריזל, ששינה את פני העולם. ואנחנו עכשיו בספר תפארת ישראל, בפרק ממחת, גמרנו את ממחת או לא? לא גמרנו את ממחת. קוף ממתת אנחנו, בעמוד קוף ממתת. בעמודה השמאלית. שורה שלישית מלמטה. כן. כן, ובירושלמי עוד. כלומר, יש לנו יחס בין החטא לבין המעלה, או יותר נכון, בין המעלה לבין החטא. מסביר לנו מהר"ל מפראג שהחטא הוא תוצאה של המעלה ולא תוצאה של השפלות. יש לפעמים שגם השפלות מביא לידי חטא, אבל בעם ישראל המעלה היא המביאה לידי חטא, מצד שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כלומר, שכאשר יש מעלה מיוחדת שחורגת מן הטבע, הטבע בא ומפיל מן המעלה הזאת. כן, בנצח ישראל הוא אומר, אם זה ככה, אז מדוע הגויים חוטאים? הרי הגויים אין להם באותה מעלה שיש לישראל. אבל מה זה מצד השפלות שיש אצל הגויים? כלומר, כולם חוטאים, השאלה היא למה? כן? ישראל מצד מעלתם, הגויים מפני שפלותם. הוא אומר, תרם יקרא להם החטא והם יענו. כן. טוב, ובירושלמי עוד, סמכי הדבר שחטאו בעגל בעת הנתינה ממש, לא לפני זה ולא אחר זה. וכן אמרו בירושלמי דשקלים, או בתענית, תלוי. רבי שמואל בר נחמני אומר, הלוחות אורכן שישה תפחים ורוחבן שישה תפחים. והיה משה תופס בתפחיים, והקדוש ברוך הוא תפחיים. ותפחיים רווח באמצע, וכיוון שעשו ישראל אותו מעשה, ביקש הקדוש ברוך הוא לחוטפן, גברה ידו של משה וחטפן ממנו. הוא, שהקדוש ברוך הוא משבחו, לכל היד החזקה, יהא שלמה על ידה דגבר על ימינה. רבי יוחנן אמר, הלוחות היו מבקשים לפרוח, והיה משה תופסן, היינו דכתי, ואתפוס, בשני הלוחות. עד כאן. כלומר, לפי התיאור של הגמרא בירושלמי, הרגע הספציפי המדויק שבו עם ישראל אמר לאהרון, קום עשה לנו אלוהים, היה בדיוק ברגע שבו משה היה באמצע קבלת הלוחות. זה רגע מעניין, הרגע הזה של קבלת הלוחות. הרי, איך אומר המהר"ל ב... נצח ישראל, תכן שהוא חוזר על זה גם פה. לפני שניתנו הלוחות, הרי לא ניתנו. אחרי שניתנו הלוחות, הרי כבר ניתנו. אם כך, לא ברגע הראשון ולא ברגע השלישי, יש קשר בין הבורא לנברא. כי בזמן שהלוחות לא ניתנו, הלוחות הם אצל הבורא, לא אצל הנברא. כשהם כבר ניתנו, הם אצל הנברא, הם לא אצל הבורא. אז הרגע היחיד שבו יש קישור עובדתי, נקודה בזמן של יחס בין הבורא לנברא, זה בזמן נתינת הלוחות, כשהם שניהם בידי זה ובידי זה. מובן? יש בהקשר הזה משהו שקצת מאיר על כך, זה דברי רבי אליעזר בן הורקנוס. יש מחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע. האם ביום טוב, מה האדם צריך לעשות ביום טוב? הרי כתוב בתורה, עצרת תהיה לכם. אז אם כן, יום טוב זה לנו. מה זה לנו? אוכלים ושותים ושמחים וישנים. זה מה שעושים ביום טוב. מצד שני כתוב עצרת לשם אלוהיך. לשם אלוהיך? אז לשם אלוהיך זה להתפלל, זה ללמוד, בקיצור לעסוק בדברים רוחניים, לא באכילה ושתייה. אז רבי יהושע נותן כפתרון, וכך נפסק להלכה, חלקהו, חציו לכם, חציו לשם. כלומר, חלק מהזמן ביום טוב אתה צריך לאכול ולשתות, אתה גם צריך ללמוד ולהתפלל. זה ככה מסדרים את היום טוב. רבי אליעזר אומר, או כולו לשם או כולו לכם. זאת אומרת, אדם לפני יום טוב צריך לחשוב מראש איך הוא מתכנן את החג שלו. או שאתה תבלה את כל החג באכילה ושתייה, אבל אז בלי תפילות ולימוד, בבקשה, רק לעשות כיף. או כל היום כולו בתפילות ולימוד, בלי לאכול ולשתות. אל תעשי לי חינגות. אתה צריך להחליט. כלומר, אצל רבי אליעזר רואים שיש אנטיתזה. הרוח והחומר מנוגדים זה לזה. אתה צריך לבחור.
רק ביום של החג.
כן, כי רק ביום של החג. כלומר, השאלה היא, דרך איזה קדושה אתה רוצה להכיר את השם? האם דרך קדושת החומר או דרך קדושת הרוח? אבל, מה אתה רוצה? אתה מקשה על רבי אליעזר מדברים שאני אמרתי בשיעור. רבי אליעזר לא שם עליי. הוא מסתכל עליי מגבוה, שם עליי פס. אז אני קודם כל צריך ללמוד את דבריו, אחרי זה דברי הרב שרקי. אז בוא נבדוק. כדי להגיע למה שאני אומר, אני צריך קודם כל ללמוד את דבריהם. אם אתה מונע ממני ללמוד את דבריהם, אני לא אגיע גם לדברים שאני אומר. נכון? טוב. אז אם כן, רבי אליעזר אומר, או כולו לשם, או כולו לכם. אבל יש יוצא מן הכלל, שבו רבי אליעזר, והוא חג השבועות, עצרת, נקרא השבועות, השבועות שהוא נקרא עצרת, זה אומר רבי אליעזר, בעינן נמה לכם. צריך גם לכם. זאת אומרת, בראש השנה, יום הכיפור, או שנה, סוכות, שמחת תורה, פסח, אז רבי אליעזר חלוק על רבי יהושע, אבל בחג השבועות הוא מסכים איתו. מה קרה בשבועות? בשבועות הייתה נקודת מגע אחת, לרגע אחד, לאורך כל ההיסטוריה, רגע אחד בלבד, שבו היה מגע בין הנברא לבורא. ואז יוצא שלכם ולשם זה אותו הדבר. זאת השיטה של רבי אליעזר. בסדר? אז אם כך, אני אומר את זה כדי להבליט את הנקודה שכאן המהר"ל מדבר עליה, והיא שהלוחות היו רגע, היו נתינת הלוחות, זה היה הרגע העילאי ביותר בתולדות האדם מבחינת המעלה הנפשית. המעלה הנפשית הגדולה ביותר הייתה באותו רגע, ולכן דווקא באותו הרגע היה הכתרוג היותר גדול, ולכן היה יצר הרע יותר גדול, ולכן באו וביקשו את העגל וכו' וכו'. בסדר? עד כאן ברור? אז בואו נראה את זה שוב. עד כאן דברי המדרש, המדרש שבירושלים. ופירוש זה, כן, אני ממשיך כאן למערד. מה שהיו שני תפחים ביד הקדוש ברוך הוא, ושני תפחים ביד משה, ושני תפחים חלק. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו אליך, עולם שהכל נהיה דבר. כי התורה יש בה שלושה חלקים. דכתיב, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם? חוקים הם נעלמים ונסתרים לגמרי מבני אדם, והוא יתברך יודע דרכם. העדות שהם גם כן נעלמים בני אדם, אבל אם מלמדים אותם לאדם, אז ידע ויבין אותם על אמיתתם, רק צריכים להודיע אותם אליו. אז זה באמצע, בהתחלה נעלם, בסוף תדע. משפטים ומצוות ידועים שאף אם לא נאמרו, דין הוא שיהיו נאמרים, כמו כיבוד אב ואם וגניבה ורציחה וכיוצא בהם. אז אם כן, זה לגמרי גלוי. ואותם שנקראים עדות כמו שבת, שהוא עדות על שהשם יתברך ברא הכל בשישה ימים, אבל לא נודע דבר זה מעצמו, וכן כמה וכמה מצוות. ולכן, שני תפחים הם בידו של הקדוש ברוך הוא, דהיינו החוקים, שלא נודעו לנו ולא נגלו לאדם כלל. ושני תפחים בידו של משה הם המשפטים, והם גלויים לאדם מעצמם, והם ביד האדם. ושני תפחים הם אותם מצוות שאין ידועים, ומכל מקום, אם נאמרים, הם ידועים. ולכך אינם ביד השם יתברך, לסוף סוף שייכים לאדם, כי יש לאדם בהם ידיעה, כאשר נאמרו לו. וגם אינם ביד משה, כיוון שאין ידועים אלו המצוות מעצמו. ולפיכך שני תפחים חלק, שאינו לא ביד זה ולא ביד זה. כן, זה פרשנות שהיא שונה ממה שהוא אומר בנצח ישראל פרק ב', אבל איננה סותרת את הנאמר בנצח ישראל פרק ב'. ולפיכך, לכן זה מחולק לשלושה חלקים, הלוחות. ולפיכך, בשעה שהשם יתברך נתן הלוחות למשה, בהתחלת הקבלה היה השליש ביד משה, כי המשפטים תכף ומיד יש קבלה להם, כי האדם משיג אותם. אבל העדות שאי אפשר שידע אותם מעצמו, אין להם קבלה מיד. ולפיכך כאשר התחיל לתת להם הלוחות, לא היה השליש לא ביד הקדוש ברוך הוא ולא ביד משה. וכיוון שאפשר להבין ולדעת אותם, אין לומר שהם ביד הקדוש ברוך הוא, וגם אין לומר שהם ביד האדם, מאחר שהם ידועים לו. אבל החוקים שאין לאדם בהם הבנה כלל, הם ביד הקדוש ברוך הוא בתחילת הקבלה, כי אותם המצוות אינם קרובים כלל אל האדם כאשר אינם נגלים. ולכך על קבלת הלוחות אמר, כי תפחיים היו ביד הקדוש ברוך הוא, ותפחיים חלק, ותפחיים שהם השליש ביד משה. וכל זה כאשר התחיל לתת הלוחות למשה. כלומר, המעמד הראשון היה כזה. וכאמר, אם שהתורה אינה ביד משה, רק תפחיים התחתונים ותפחיים חלק ושתפחים עליונים ביד הקדוש ברוך הוא, שנמצא שיש למשה חיבור וצירוף אל התורה, דהיינו המצוות של משפטים בלבד, ויש למשה הכנה לקבל התורה, כך הייתה הכנתו לקבל התורה, כל כך עד שגברו ידיו של משה, כמו שהתבהר בסמוך. כלומר, יש, כלומר, הכוונה מה שביד, אומרים שדבר הוא ביד, הכוונה שהוא נתפס. כלומר, זה בעצם ביטוי סמלי, משלי, לתפיסה שכלית. האם משה מסוגל לתפוס את מה שכתוב בתורה? התשובה היא, באופן מיידי הוא תופס את המשפטים. ובאופן של הכנה את העדות, ואם יתאמץ, גם יגיע אל החוקים. מובן? אגב, הפרשנות פה של החוקים אצל מערב, היא שונה מהפרשנות של החוקים אצל הרמב״ם. אני אסביר למה הכוונה. רגילים לחלק את המצוות לשניים, לא לשלושה. נכון? יש המצוות השמעיות והמצוות השכליות. מי הכניס לראשונה לתוך הלקסיקון היהודי את החלוקה הזאת? לא יודעים? רבנו סעדיה גאון. הוא הראשון שהשתמש ביהדות בחלוקה הזאת. החלוקה הזאת לא מקורה מחוץ ליהדות. זה בא מהמותקלמין. אבל הראשון שהכניס את זה לתוך הלקסיקון, קוראים לו רבנו סעדיה גאון. עכשיו השאלה היא, מה עושים עם החלוקה הזאת? כן, מצוות שכליות ומצוות שמיות. מצוות שכליות הכוונה מצוות שטעמן גלוי, כגון כיבוד אביהם, או כגון לא תרצח ולא תגנוב, שאלה הן מצוות שהשכל מחייבן. אבל יש מצוות שהן שמעיות. שמעיות מלשון משמעת, שאני עושה את הדבר בגלל שהשם ציווה, למרות שאני לא מבין. השאלה היא, מה פירוש הדבר אני לא מבין? הרמב״ם אומר, לא מבין, הכוונה שאני לא מבין מיד. בגלל שהרקע לציוויים האלה, הבלתי מובנים, הוא רקע היסטורי. אם אני יודע מהו הרקע ההיסטורי של נתינת המצווה, אני גם אבין גם אותה. אבל באופן ראשוני אני לא מבין. למשל, קורבנות. אם אני רואה למה צריך לקחת כבש ולשחוט אותו ולהקריב אותו לגבי המזבח, זה דבר שהשכל לא מבין. אבל אם אני מבין את הרקע ההיסטורי של צורת ההקרבה אצל עובדי עבודה זרה במקדם, ושהתורה רצתה להעתיק אותנו מעבודת אלילים לעבודת השם, אז הדבר הזה מובן. זאת אומרת, זה לא שהחוקים הם בלתי מובנים באופן מהותי. מה שהרמב״ם אומר על החוקים, מה שהסברתי עכשיו, זה מה שהמהר"ל אומר על העדות. שזה מצוות שאומנם באופן שכלי אתה לא מבין אותם באופן ראשוני, אבל אם יספרו לך את הרקע אתה תבין. כגון למשל מצוות השבת. אתה לא יודע למה לעצור מן העבודה כל שבעה ימים. אבל אם אני אספר לך שהשם ברא את העולם בשבעה ימים, אז אתה תבין את זה. אז, והחוקים לפי המהר"ל זה מחלקה שלישית, שזה מצוות שמיעיות בהחלט. זאת אומרת שהן בלתי מובנות באופן מהותי. עכשיו, מה שאומר המהר"ל על החוקים, שזה מצוות שמיעיות באופן מהותי, זה דומה למה שהכוזרי, רבי יהודה הלוי, אומר על המצוות השמיעיות, שהן מצוות שעניינן להביא להשרת שכינה. ולכן הן העתקה של סדר עליון, ואילו הרקע ההיסטורי של הופעתן הוא דבר משני לחלוטין. כלומר, לפי רבי יהודה הלוי, הקורבנות זה דבר מהותי, זה שעובדי עבודה זרה גם כן עשו קורבנות, ומבחינה היסטורית זה מתקשר לנו, זה לא העניין העיקרי, כי גם עובדי עבודה זרה עשו את זה, ויש משהו מהותי בקורבנות. מובן? יוצא לפי זה שיש לנו סוג אחד של מצוות שכליות, ושני סוגים של מצוות שמעיות. שכליות שכולם מבינים. ויש שמעיות א', שהמהר"ל קורא להם עדות. שזה השמעיות המובנות על ידי תוספת הסברה, והחוקים שזה שמעיות ב', שזה אותן מצוות שהן אלוהיות באופן מהותי. לפי דברי הרב, מתי היה המגע בין הבורא לאדם? בו' בסיוון או בת' ז' בתמוז? לפי רבי אליעזר בשבועות, ואילו לפי המדרש בת' ז' בתמוז. שאלה? הרי איך רבי אליעזר, לפי מה שאני הסברתי, אומר בעינן המלאכם? הרי, ואני הסברתי שזה בגלל שהלוחות הם נקודת המגע בין האדם לבין הבורא, הלו הלוחות ניתנו בת' ז' בתמוז. כלומר, אותו מעשה שבו יש המגע בין משה לבין הקדוש ברוך הוא, זה בת' ז' בתמוז ולא בחג השבועות. שאלה טובה? מנתם את השאלה? הלו, מדברים איתך. אתה בשיעור כדי להאמין את השיעור, לא כדי לחשוב על דברים אחרים.
לא, אני חשבתי, רק לא רציתי לראות, ואז אני אגיד שאני לא
מבין. לא, אבל אני שמתי לב שאתה לא...
כן.
אתה לא בפוקוס.
לא, אני בפוקוס, לא הבנתי.
לא הבנתי את השאלה, אני חוזר.
לא, הבנתי מה שאמרת. אני לא... חסר לי רקע.
חסר רקע, נכון, כי לא היית בחלק הראשון של השיעור. טוב, התשובה היא, מה שקרה בת' ז' בתמוז הוא המימוש של מה שקרה בחג השבועות. שבוע טוב רבנו, אולי זה לא קשור כל כך. אבל במשפט אחד, מה ההגדרה של מצווה קיומית לעומת חיובית? אתה כל כך צודק. טוב, הרי אי אפשר להגדיר את הקדוש ברוך הוא, לא אפילו, לא למחוק. הרי אי אפשר להגדיר את הקדוש ברוך הוא, לא אפילו במילה רוחני. אז מדוע כדי להתקשר אל מדרגת כולו לשם, אני צריך לעבור דווקא דרך הלימוד או התפילה? האם לאכול ולישון זה לא שייך גם כן לכולו לשם? שואל יוסף. תשובה. הבנתם את השאלה שלו? הוא אומר ככה, אמרנו שלפי רבי אליעזר, כשאומרים כולו לשם, הכוונה רוחני. וכולו לכם זה גשמי. אבל הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא רוחני. אז באותה מידה שאי אפשר להשיג את השם ברוחניות, כך אפשר גם בגשמיות, או שבשניהם אפשר להשיג אותו. נכון? עד כאן קושייתו. ושיפה. תשובה, זה לא שרבי אליעזר מעדיף את הרוחני. רבי אליעזר יודע שגם ברוחני אני לא משיג את השם, או שגם בגשמי אני משיג את השם, איך שתרצו. אלא מה שרבי אליעזר אומר זה שאי אפשר לחבר את הרוח והחומר. כלומר, ביניהם החומרי והרוחני מתנגדים. הם מושגים אנטיתטיים. שניהם הקדוש ברוך הוא ברא, ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האופציה לגלות אותו במועדים דרך כולו לכם, כמו שהוא נתן לנו גם את האופציה לגלות אותו בכולו לשם. אבל לגלות אותו ביחד גם ברוחני וגם בגשמי אצל רבי אליעזר זה בלתי אפשרי, חוץ מאשר בחג השבועות. כן?
השיטה שהמצוות שמריות לשיטה שבהתחלה עושים אותם לא מבינים ואחרי זה מבינים,
אתה שואל, איך לפי הרמב״ם שסובר שהמצוות השמעיות הן מצוות שאני לא מבין אותן במבט ראשון, אבל אם אני אלמד, לא אם אני אעשה, אם אני אלמד אני אבין, אתה שואל, מה יאמר הרמב״ם על פרה אדומה? אומר הרמב״ם, אני לא מבין פרה אדומה, אבל משה רבנו הבין. הרי כתוב מפורש, כן? לך אני מודיע, זה מדרש מפורש, לך אני מודיע טעם פרה ולאחרים חוקה. כלומר, זה לא שאין טעם כלל, זה לא קפריזה, רק שיש אדם אחד בעולם שהבין טעם פרה, זה הכל. אבל היה אדם כזה.
אז אפשר להגיד ככה על הרבה מצוות.
למה? בכל המצוות כולן אפשר להכיר את טעמן חוץ מפרה אדומה שאתה צריך להיות במדרגה של משה, זה הכל. אבל גם משה הוא אדם ולא אלוה, נכון? גם הוא, כלומר גם מצוות, יש טעם לפר. בסדר? כן, בבקשה.
איך המהר"ל מסביר את ההעברה של הלוחות למשה ביחס למצוות השמיות? הרמב״ם אומר, אחרי לימוד תבין. לפי המהר"ל זה...
אז אתה שואל, איך משה... אז פה שאלה יפה מאוד. לפי המהר"ל, שהחוקים הם בלתי מושגים לאדם, אז איך משה הצליח לחטוף את הלוחות עד הסוף? מקסימום היה חוטף שני שליש. אבל איך הוא הצליח להוציא את השליש? האחרון. עד כאן שאלתך? נכון. אז זה, בשביל זה צריך את ההסבר הבא של המהר"ל. בסדר? טוב, אבל זה השאלה היא בכלל במקום. איך יכול להיות משה משיג מה שאי אפשר להשיג? טוב. ועוד יש לפרש. כי התורה היא החיבור בין השם יתברך שהשפיע התורה ובין האדם הוא מקבל התורה. כלומר, במילים אחרות, מהותה של התורה היא להינתן. לא, זה לא מהותה, ממהותה של התורה. כלומר, כלול במהותה של התורה שהיא צריכה להינתן. ולכן, המקבל חזק מן הנותן. הבנת אותי? בסדר, אוקיי. אם התורה הייתה חוכמה מופשטת, אז מי שזוכה, זוכה, מתאחד עם התורה. מי שלא זוכה, לא מתאחד. אבל מאחר והתורה היא לא חוכמה מופשטת, כי עם דיבור, הדיבור מופנה אל השומע. ולכן השומע חשוב יותר מן המדבר. כי הרי אליו מופנה הדיבור. זה וקטור חד-כיווני. לכן, משה היה גם המנצח, ויקטור. טוב, הלאה. ועוד יש, אתם יודעים מה פירוש השם ויקטור? מנצח, כן, הלאה. כן, בלטינית. טוב. ועוד יש לפרש, כי התורה היא החיבור, באנגלית גם כן, victorious, כן? מנצח.
מנצח באופן אחר.
למה?
אני חשבתי
שעד
עכשיו
התכוונת
מנצח כמו...
לא, לא התכוונתי למנצח על תזמורת. מי שמנצח בקרב, הוא גבר על השני. זה נקרא.
משה ניצח באופן
של גבר. נכון, לכן הוא מידת הנצח. בקבל. טוב, ועוד יש לפרש. כי התורה... מה?
אני משה גבר?
כמו שכתוב בירושלמי שקראנו לפני כמה דקות. טוב. ועוד יש לפרש. כי התורה היא... החיבור, אני לא אומר את זה סתם ככה, זה פשוט, זה פדגוגי, אתה מבין? לא, אל תיקח את זה ככה. ועוד יש לפרש כי התורה, חוץ מזה שזה מוסיף איזה פלפל כלשהו לשיעור. פעם מישהי אמרה לי, בעלי מוכן לשמוע עצה רק ממך. למה? כי אתה כזה חריף. טוב. ועוד יש לפרש כי התורה היא החיבור בין השם יתברך שהשפיע התורה ובין האדם הוא מקבל התורה. ולכך אמר, כי השם יתברך היה תופס בשני טפחים בעליונים ומשה המקבל היה תופס בשני טפחים התחתונים, ואמר כי שני טפחים חלק. ואותם שני טפחים חלק משותפים בהם השם יתברך הנותן והאדם המקבל. זה בדיוק הפוך מהפירוש הקודם שלו. בפירוש הקודם הוא אמר, שני הטפחים חלק, הם לא של הקדוש ברוך הוא, ולא של משה. עכשיו הוא מספר לנו שהם גם של הקדוש ברוך הוא, וגם של משה. ודבר זה מורה החיבור הגמור שיש אל האדם עם השם יתברך על ידי התורה. כי האחי קיימלן, כך ההלכה, לעניין שניים אוחזים בתלית. משהו ביד כל אחד הוא שלו, והשאר... חולקים בשווה ושני משותפים בו, כך יש לפרש. כלומר, יש ב... זה דבר מאוד עמוק מה שנאמר כאן. יש בדרך כלל חשיבה לינארית. מה זה לינארית? קווית. כיצד עולים מן הנברא אל הבורא. יש לך סולם. אתה למטה, ואתה רוצה לעלות עד הקדוש ברוך הוא. אז לאט לאט, אתה עולה שליבה, עוד שליבה, עוד שליבה, עד שאתה מגיע בסוף לקדוש ברוך הוא. ככה התפיסה העממית. כן? יש רק בעיה אחת, שאין סולם כזה. כלומר, יש איזה שלב שבו הסולם קטוע. כן? כלומר, ונגיד את זה בשפה אחרת, אין יחס הגיוני בין האמננטי לבין הטרנסנדנטי, בין האלוה המתגלה לבין האלוה הנעלם. וכפי שאמר רבי יהודה הלוי, יא, אנא אמצעך. מקומך נעלה ונעלם, ואנה לא אמצעך וכבודך מלא עולם. יש בו איזו סתירה מהותית, או שאני מגלה, או שאני לא מגלה. אגב, יש מילים יותר קשות מאשר טרנסנדנטי ואמננטי. המילה יותר קשה בשביל טרנסנדנטי זה רחוק, ויותר קשה מאשר אמננטי זה קרוב. אז אם אתם רוצים שיבינו אתכם, תגידו טרנסנדנטי ואמננטי. אתם רוצים להישמע עמוקים, תגידו רחוק וקרוב. בסדר? אגב, אם יש משהו, זה תלוי באיזה חברה אתה נמצא, ועל מי אתה רוצה לעשות רושם וכו'. עכשיו, יש בעברית מקראית מילה שמתארת את החיבור בין הרחוק לקרוב כאחד. אתם יודעים איך אומרים את זה בעברית מקראית? עמוק. העמוק הוא גם רחוק וגם קרוב. למה השתמשו במילה הזאת? תארו לעצמכם שאתם פותחים ארון עם מדף גדול. אז צריך לשלוח את היד רחוק כדי לתפוס את מה שיש בקצה המדף. אז מצד אחד זה רחוק. מצד שני זה קרוב, כי זה בדיוק בגובה של היד שלך. אז זה רחוק וקרוב, זה עמוק. צריך להכניס את היד לעומק. אז אם כך, יש חוסר רציפות, אין רצף בין הנברא לבורא. והדבר הזה מבואר בספר בראשית. והנה סולם מוצב ארצה. מה פירוש ארצה בעברית? לכיוון הארץ, נכון? אני נוסע ירושלימה, כלומר לכיוון ירושלים. אז סימן שהרגליים של הסולם מונחים בשמיים. סולם מוצב ארצה. מוצב בשמיים. מוצב בשמיים, כלומר הרגליים שלו תפוסות בשמיים. והוא פונה ארצה. אבל יש פה בעיה. צריך שכתוב, וראשו מגיע השמיימה. סימן שהרגליים שלו ניצבים בארץ. תרתי דסתרי. אלא מה יתלך לממה? פרופסור נהר, זכרונו לברכה, היה רגיל לומר שיש שני סולמות. יש סולם מוצב ארצה, מתחיל בשמיים. יש סולם, מה שראשו מגיע השמיימה, מוצב בארץ. ומה יש בין שני הסולמות? ריק. כלומר, האדם עולה בסולם האחד, פעם, 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 מגיע לכאן, צריך לקפוץ. ואז ממשיך. הקפיצה היא מסוכנת מאוד. אתה יכול ללכת לאיבוד בחלל. אחר כך צריך לספר שדרכת על הירח. יגידו שזה בלוף. שזה סתם תמונות מזויפות. כן? אבל לא משנה. כן? זה רק היה בגלל ש... טוב, אבל כל פנים, הקפיצה... היא בעצם מקום שבו אין לך על מה להישען. יש גם קפיצה מנטלית. כלומר, יש איזה מצב שבו האדם עובר מממד אחד אל הממד השני, מן האימננטי לטרנסנדנטי, בלי שיהיה לו על מה להישען. ארץ לא עבר באיש, ולא היה אדם שם. ואז יש הסכנה הזאת של אובדן מוחלט של ההכרה, של האלוהות, זה נקרא עמלק שבלב. אין, זה מה שרבי צדוק מלובלין מסביר, מהו עמלק שבלב. יש עמלק האויב הפוליטי, שאנחנו מכסחים לו את הצורה, עד בלתי ישאיר לו שריד. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. ויש עמלק פנימי שבלב. מה זה עמלק שבלב? אומר, מצב של היעדר הכרת הנוכח. מצב שבו האדם כבר פתר את כל הבעיות, אין לו כבר בעיות, לא של מידות, ולא של מצוות, ולא של שכל, הכל בסדר אצלו. ודווקא אז, הוא עומד מול הריק, ואין לו אפשרות לומר לאלוה, אתה. חסרון הכרת הנוכח. זה המלך שבלב. ואז זה הזמן של תמחה את זכר המלך, כלומר, בתוך היעדר הזה, לגלות את האלוהות. או כדאמר, ההוא, תלמידה דקארט. לדקארט היה תלמיד. דקארט היה צרפתי. היה לו תלמיד בשם מלברנש. איזה ענפרה. על כל פנים, מלברנש אמר, אי אפשר למצוא את אלוהים, אלא אם כן איבדת אותו. כלומר, יש איזה שלב כזה. גם הרב קוק כותב על זה בצימאון לאל חי, בעמוד קופיוטט בספר אורות. מי שמעוניין, יעיין שם, בכיף. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, זה שזה בדיוק מה שקורה כאן עם שני התפחים חלקים. שני הטפחים החלקים שבהן אין מגע של יד האדם ואין מגע של היד האלוהית, דווקא שם האלוה והאדם משותפים. זה בדיוק כמו אריק בין שני הסולמות. עד כאן מובן? טוב. יש שני סולמות. יש מקום שבו אין סולם. זה בריק, אין שם אין סולם. יש לך סולם, יש לך סולם, ויש באמצע אין סולם. כן.
הרווח
לסולם. לא הבנתי אותו? איך קוראים לסולם שלמטה? איך קוראים לסולם שלמטה? שלמעלה. זה כבר כשתעבור את הקפיצה, תדע. המלאכים עוזרים לך. לא, כשאתה מגיע כבר למעלה, המלאכים עוזרים לך. כל הבעיה זה הקפיצה.
אתה השווית את האריק שבין הסולמות לעמלק שבלב?
נכון.
יש אולי כמו המסילות. היום המסילות משתלבות. ועוברת מכיוון לכיוון ליציע מהירות.
אז אתה אומר שיש גם מסילות משתלבות.
ומי שאומר את העמלק שבלב הוא בעצם הגיע לסולם העליון?
בדיוק.
אבל זה שלבים שבן אדם יכול לעבור הרבה פעמים בחיים שלו.
אז אתה אומר שכמה פעמים בחיים האדם עובר סולמות. בסדר. אז אתה אומר שמה שיש בגודל יש גם בקוטן. בסדר.
מסילות
בלבבם
עובר
בעמק הבכה. מסילות בלבבם, יפה. עובר בעמק הבכה. מה זה בכה? פשוט נבוך. כן. מה? מה זה הקפיצה? זה מהפכה פנימית. אני לא חושב שיש אפשרות לתאר אותה. אחרי שאני קופץ, כלומר שאני עובר מהפכה הפנימית שמעבירה אותי מהעולם של של הנוכחות, לא עושה, של הקרבה, אל העולם של הריחוק. ובין שניהם אין אפשרות, נגיד רציונלית, לעשות את החיבור.
מהריחוק אתה מגיע עוד פעם לקרבה?
לא, שם יש קרבה מסוג אחר.
זה קרבה שונה?
הרי כתוב, ואני קרבת אלוהים לי טוב. מה זה קרבת אלוהים? הרי הרמב״ם אומר לך שככל שתשלול יותר מן הבורא, כך תקרב אל ההשגה ותהיה קרוב אליו יותר. הכיצד? אין? זה, שאלה זו נשאלה גם על ידי רבי יהודה הלוי במאמר רביעי פסקה ב'.
זה מדבר על סולם התחתון לפי השאלה הזו.
זוכרת מאמר רביעי פסקה ב'? בכוזרי. בכוזרי, בכוזרי. כן, כן. מאמר רביעי פסקה ב'. מה לא למדת? קסמת. אחרי שבוע שאדם נמצא במכון, צריך לעבור על כל הכוזרי. אמר הכוזרי, ואיך אקרא בשם מיוחד את שאין לרמוז עליו, וכל ראייתי עליו מפעולותיו היא. מבין את השאלה?
כן.
אתה מדבר על אלוהים, אתה לא יכול לדבר על אלוהים. אז מה יהיה? אתה מדבר על אלוהים? אפשר לדבר על אלוהים. כל אלה שמדברים על אלוהים הם עובדי עבודה זרה או טיפשים, אי אפשר לדבר עליו. אז איך אתה אמרת לי ששם הוויה י' כ' ו' כ' וזה, מה זה אומר בכלל? עד כאן השאלה מובנת?
אתה אומר כמו שהרמוש.
כן, הוא על יסוד מה שהוא אמר במאמר שני, שזה בדיוק כמו הרמב״ם, שכל התארים הם דרך השלילה. אז ממילא אני לא יודע מה זאת אומרת שאתה מדבר על אלוהים כאילו הוא חבר שלך.
אז זה לא השלב הראשון של הסולם?
זה הקושיה. זה, כלומר כאן, הרב יהודה הלוי מגיע אל הריק בין שני הסולמות. פה הוא מגיע, פה הוא שואל. בסדר? התשובה של החבר מתארכת לאורך... שתים עשרה עמודים. זה התשובה שלו.
הריק.
כן. זה תשובה, זה הריק. ריק בגמטריה 12 עמודים. כן? מה אתה אומר? לא, אבל יש בכל זאת תשובה. רגע. אמר החבר, יש ויש עליו רמז, בעדות הנבואה ובראיית הלב. אם הבנת, כל הכבוד, תקבל 50 שקל. אבל יש עוד.
לקצה השני של הסולם כבר, הוא מגיע כאילו...
זהו, כלומר, הוא לא אמר לך איך זה עובד. הוא אומר, תהיה נביא, זה יעבוד. והוא אומר, הוא קצת מנחם אותך, גם אם אתה לא נביא, בראיית הלב. יש משהו, אגב הזוהר אומר על הפסוק, נודע בשערים בעלה, בשערים מלשון השערה, כל אחד ואחד לפום מדב שער בליבה. אז יש איזה סוד כזה, איך אמר האומר, זה הסוד שלי. כן? כל אחד יש הסוד שלו.
שער שלו.
כן. זה הזוהר שלו. כן.
הסולם השני שהוא הרחוק.
כן.
הוא לא בעצם הרחוק המוחד, זאת אומרת, גם הוא במובן מסוים קרוב, כי בעצם זה...
נכון, זה רק סולם. הסולם השני הוא רק סולם, זה עוד לא הגעת למטרה. נכון. ולכן כנראה שבתוך הסולמות יש כמה סולמות. הרי זה מה ש... הרי אם אתה מדבר על המגע נקרא פנים, ועל הריחוק הנקרא אחוריים, הרי כבר אמר רבי יהודה הלוי בקדושת יום הכיפורים שחרית, וכמה פנים לפנים, וכמה פנים לפנים הנוראים, וכמה אחוריים לאחוריים הנראים. כלומר, יש מדרגה שהיא פנים, ביחס למדרגה נמוכה ממנה נקראת אחוריים, אבל היא עצמה אחוריים ביחס למדרגה אחרת נקראת פנים, עבורה. ולכן, מצד אחד, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. מצד שני, ודיבר השם אל משה, פנים אל פנים. הכיצד? הראיית אחוריים אצל משה היא פנים עבורנו. בסדר? כלומר, אתה שואל את משה, איך היה? על הפנים. כן, מה אתה אומר? אז יהיה לנו קושי. בסדר, נצטרך לעבוד קשה. בסדר? כלומר, צריך להבין מה הוא התכוון וכו'.
יכול להיות שהעריק הזה...
אתה צודק, שאלה בהחלט במקום. כן, אבל לא יכול להעריך פה. כן. יש, אם אתה מעוניין, יש ספר של וולפסון על רבי חיזאי קרסקס. מדבר כך על זה. באנגלית כזה, שמן. כן. מה?
שאנחנו רואים את זה מתבטא גם לאורך ההיסטוריה, את העריק הזה, שאין על מי להישען.
יש מצבים, זהו, יש מצבים שהעריק הזה נגלה. זה קרה כמה פעמים בהיסטוריה, וזה היה מאוד לא נעים. זה היה בזמן הגזרה של המן, זה היה בחורבן, וזה היה בשואה. היו זמנים שהריק הזה לרגע אחד נפער. כן? והריקים האלה, כשהם נגלים, הם מסוכנים מאוד, יש לנו רק מזל אחד, שזה קצר. כל פעם שזה קורה, זה קצר. אבל כשזה קורה, וואו, וואו, וואו. 6 מיליון זה עלה לנו.
אפשר להגיד שבכל אחד מהם אנחנו מגיעים לקצה שני של
סולם,
או לא
דווקא? לא יודע, לא יודע, לענות לך. כן, אבל...
אנחנו מאמינים, ואין לנו על מי נשען, אולי זה היה איזו התבטאות של אחד
מהריקים האלה. יפה. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, זה אלה שיש להם סולם. ואין לנו על מי להישען, זה כשאין סולם. טוב. כן. האם זה יכול לקרות עוד פעם? שואה? לא. הריק, כן. יכול לקרות עוד פעם, ואני אקרא יותר מזה, זה גם יקרה. אבל השאלה היא איזה צורה זה ילבש. למשל, בימי מרדכי ואסתר, זה קרה רק במשך 3 ימים. כן? זה 3 ימים, ואיכשהו עברנו את זה די בסדר, רק לא אכלנו 3 ימים, זה הכל. כן? אז יש מצבים כאלה. כתוב למשל לגבי מלחמת גוג ומגוג, נאמר בספר ישעיהו, לך עמי בו בחדריך, וסגור דלתיך בעדיך, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. ויש כמה מקורות מדרשים שדברים על זה שהמלחמה הזאת יהיה 3 שעות. היום יש אפשרות לעשות מלחמה, בומבה של מלחמה, תרתי משמע, ב3 שעות. ועל זה אומרים אחינו אשכנזים בהושענות, הושענה 3 שעות הושענה. שיש 3 שעות קשות. כן. אז אם תלך לישון בדיוק בשעות האלה, הכל בסדר. טוב.
כן. שמעתי 10 דקות.
שמעת 10 דקות. ואני שמעתי 2 דקות. אני יודע. בסדר, הלאה. אף אחד לא, האמת, אף אחד לא יודע. שאלה יפה. כן, כלומר, אתה אומר, מדוע הממד הזה של הקפיצה לא מוזכר בספר מסילת ישרים, שנותן תחושה של עלייה רציפה? שאלה יפה. אתה אומר, לא לייאש, ההפך. מה יעשה אדם שהגיע אל הריק ולא, אין לו מה לקרוא במסילת ישרים על זה?
יש,
איזה
דבר
סובייקטיבי, מה
שעובר,
עדיין אתה צריך להמשיך לפי
המסילה
ואתה כן תגיע, אתה תעבור
אליי. זו שאלה טובה, אין לי תשובה על זה. כן? אתה אומר שזה סובייקטיבי, אני אומר שזה סובייקטיבי, אבל איך שאתה רוצה. טוב.
משהו ביניהם.
כן. האם רבנו יכול להסביר שוב מדוע העמוק הוא גם קרוב? במחילה, ההסבר הקודם, או שלא הבנתי, או שלא סיפק. הסברתי בצורה פשטנית מדוע קוראים לדבר שהוא גם רחוק וגם קרוב עמוק. נתתי לך משל לאדם שצריך להושיט את ידו לעומקו של ארון במדף שנמצא בגובה שלו, אז זה בדיוק בגובה שלו, אז זה קרוב. מצד שני, כיוון שצריך להושיט את היד רחוק, אז זה רחוק, אז זה עמוק.
משהו שבלב יכול להיות תחושה מאוד.
לא, הוא שאל על המשל שנתתי לפני כן. אז אני חוזר על המשל, פשוט זה היה המשל שאמרתי בתחילת השיעור. אז הוא אומר שהוא לא הבין.
לא רוצה עוד דוגמה אולי?
לא, זה מה שהוא רצה, שאני אסביר שוב מדוע העמוק הוא גם קרוב. זה הכל. האם הקפיצה מסולם לסולם היא תשובה? ולאחר הקפיצה הקופץ תופס את החיים ואת התכלית בחיים על פי קריטריונים אחרים, מדדים אחרים, שיעורים אחרים? האם מוצבים סולמות כאלו? בין הארץ לחוץ לארץ? שואל מונבז. טוב, בקיצור, אני לא רואה את הקשר ההכרחי בין קפיצה מסולם לסולם בתור תשובה. אני לא רואה. מה שאתה אומר שאחרי התפיסה, הקפיצה קופץ, תופס את החיים אחרת מאיך שהוא תפס אותם בהתחלה, זה נכון. והאם יש סולמות כאלה בין הארץ לחוץ לארץ? יש. כן.
יכול להיות בגלל שכל בן אדם ושומר הנקודה של הקפיצה מגיע...
אבל בסדר, אני מבין, זה יפה מה שאתה אומר, אבל למה זה לא היה כתוב? זה היה צריך להיות כתוב בכל זאת באיזושהי הערה צדדית. כן? חסר שם.
זה כל בן אדם יכול להיות נקודה אחרת.
אני מבין שכל אחד, הקפיצה שלו היא בנקודה אחרת, אבל לכאורה, מסילת ישרים היה צריך להזכיר את זה. כן, נכון.
זה כבר לא מסילה.
זה שאלות טובות ששאלת, שאין לי להם תשובה גמורה בשיעור הזה. כן, מה אתה אומר?
יש שם את העניין של התנאים שהיו חולים, שלא רצו להיות חולים, כן.
נכון. כלומר, אתה שואל ככה, מדוע היו אמוראים כגון רבי יוחנן, שכששאלו אותו, חביבין עליך ייסורי, אמר לו, הן ולא שכרן, ואז יריפו אותו. כלומר, לא, ואז רבי יוחנן גם ריפה את רבי אלעזר, זאת אומרת, יש אסכולה כזאת אצל רבותינו, שייסורין לא צריך. אבל גם אלה שאומרים ייסורין לא צריך, הם מסכימים שיש שכרן, כלומר, לא הן ולא שכרן, משמע שיש שכרן לייסורין. הם לא אמרו, אין משמעות לזה. יש ערך, אבל אני לא רוצה את זה. למה הם לא רצו? אז כנראה שהם היו מעלה עוד יותר עליונה, שהם היו יכולים לוותר על השבירה הזאת. הרב קוק מסביר באורות הקודש שיש 3 סוגי צדיקים. יש צדיקים שעולים במעלות רגילות, יש צדיקים יותר עליונים מהם שמוכנים להישבר בדרך כדי להגיע למדרגה יותר עליונה, כמו שכתוב בזוהר, ניחא ליהו לצדיקיה למדבר גרמאי הוא משום יקרה לקודשא בריך הוא. ויש מדרגה עוד יותר עליונה של אלה שיכולים לוותר על הקפיצה, זו מדרגת צדיקי ארץ ישראל, כגון רבי יוחנן וכו'. אז...
אנחנו מדברים על
לא, אז כנראה שהם היו כל כך גדולים שגם זה הם לא היו צריכים. כלומר, הם כבר כללו את שני הסולמות בהכרתם, בלי השבירה.
סולם אחד.
להם היה סולם אחד, כן. זה באמת תמוה מאוד, אבל מה נעשה? אתה צודק, יש כאלה. כן.
מה זה קפיצת הדרך?
מה זה קפיצת הדרך? זה בדיוק זה.
באותו הקשר.
באותו הקשר, איפה הוא זכה לקפיצת הדרך? כשהוא ראה את הסולם. כן, אבל גם יעקב אבינו זכה לקפיצת הדרך, ואז הוא ראה את הסולם. אז זה בדיוק אותו הדבר. צריך לקפוץ על הדרך, לא לעבור צעד צעד. כן.
אולי באותו הקשר, אולי בגלל שהרמח"ל חי בארץ, הוא ראה את זה כסולם רציף?
אתה אומר, בגלל שהרמח"ל חי בארץ, הוא ראה את זה כסולם רציף. כשהוא כתב את מסילת ישרים, הוא היה באמסטרדם, אדוני. כן. טוב, כן, ראינו. כן, מה אתה
אומר? מה זה צדיקים
השניים? נגיד, יש צדיקים שמוכנים לעבור סבל. סבל ומשהו שישבר באישיות שלהם כדי להגיע לדבקות. אז הוא שבר אצלו משהו, במידות, בגוף. אבל, איך אומר הרב קוק, הקודש מחזיר את האבדות. יש איזה זמן שאחרי שאדם זכה למדרגה העליונה, כל מה שחסר לו חוזר אליו. אבל זה לא כל כך פשוט. היה פעם יהודי אחד, קראו לו העילוי. שמעתם על העילוי? יש פה רחוב בשכונה שנקרא רחוב העילוי, מכירים? כן, זה פעם היה חלק מסדרות המירי, ואחר כך חתכו את זה וקראו לזה העילוי. זה על שם רבי שלמה פוליאצ'ק, העילוי ממצ'ית. העילוי ממצ'ית היה בחור צעיר מאוד, שהגיע לישיבת וולוז'ין. הוא היה התלמיד הצעיר ביותר בישיבת וולוז'ין, הוא הגיע לשם בגיל 12. שצריך לזכור, שבישיבת וולוז'ין היו מגיעים אנשים רק אחרי שהם עברו דרך כמה ישיבות. והיו כבר היו תלמידי חכמים מופלגים, רק אז הם היו מגיעים לישיבת וולוז'ין. וגם בתוך וולוז'ין היו שיעורים במדרגות שונות. השיעור הקשה ביותר בוולוז'ין היה השיעור של רבנו חיים סולובייצ'יק מבריסק. ובגיל 12 הגיע הילד הזה, נכנס מיד לשיעור של רב חיים מבריסק, ורבי חיים מבריסק אמר משהו, ומיד התחיל להקשות עליו. ורבי חיים מבריסק לא ידע מה לענות. סיפור ידוע. אם כי פעם... אני מכיר מישהו שהלך עם הקושיה שאמר העילוי שם, קראו לו העילוי ממצ'יק, שהלך לרב שלמה זלמן אוירבך והביא לו את הקושיה של העילוי ממצ'יק, ואז הרב שלמה זלמן אמר, אני לא מבין למה בכלל רב חיים לא ידע מה לענות, מה יש להתפעל מהקושיה הזאת, הרי התשובה כל כך פשוטה. כן, זה אמר לכם על רב שלמה זלמן. כן. ואז השואל הסביר לי מדוע לדעתו בכל זאת רב חיים מבריסק חשב שזאת שאלה טובה, זו אפשרות ראשונה, או שזו ההתפעלות כי זה הילד קטן. טוב, לא משנה, אבל בכל מקרה, העילוי ממצ'ית, כשהיה בן 50 ומשהו, הגיע לאמריקה. ושם הצטרף לישיבת רבי יצחק אלחנן של הרב סולובייצ'יק, והיה מנהיג ציוני, הוא גם היה תלמיד חכם גדול ומנהיג ציוני. צריך לזכור את זה. למרות שחלק מהלומדים רוצים להסתיר את הציונות של העילוי ממצ'ית, אבל צריך לדעת שהוא היה ציוני. והוא גם פגש את הרב קוק, כשהרב קוק הגיע לאמריקה, סיפורים שאין כעת הזמן להאריך בהם. למה אני אספר לכם את הכל על העילוי ממצ'ית? מסיבה פשוטה, כשהוא הגיע לניו יורק, דבר ראשון שהוא ראה, זה ראה ילדים משחקים בייסבול. והוא נשאר חצי שעה להסתכל על זה. שאלו אותו מה קרה, הוא אמר, זה אף פעם לא היה לי. כלומר, הוא שילד מחיר. כלומר, זה היה איזה משהו אצלו שחסר בגלל המדרגה המיוחדת שלו. אין, טוב. איפה אנחנו? אז מכאן לחשיבות של משחק הבייסבול. לומר לכם את האמת, אני מעולם לא שיחקתי בייסבול. אתם רואים? אני כמו העילוי ממצ'ית. עוד לא מאוחר, כי עוד לא הגעתי לגיל 50 ומשהו. טוב, איפה היינו? כן. נכון. נכון, יש אפשרות שאדם קופץ מסולם לסולם שיפול לגמרי מדרגתו. זה הרב קוק מסביר באורות הקודש שזה היה הסיבה של הבכי של לאה. שפחדה שתינתן, כי היא המדרגה העליונה הזאת, והיא פחדה שתינתן בחלקו של עשיו. יש אפשרות כזאת. כלומר, היו כמה אנשים כאלה בהיסטוריה, כנראה שהגיעו להשגות גבוהות לפי ערכם, ושהפכו להיות מראשי הקליפות. בבקשה.
אדם יודע מתי הוא הגיע לקצה הסולם התחתון?
האם אדם יודע מתי הגיע לקצה הסולם התחתון? לא יודע. או שכן, או שלא יודע. לא יודע. טוב, איפה היינו? אבל עיקר הפירוש, כי בא לומר, כי בשעה שעשו העגל, כבר התחיל קבלת התורה. ולא היה עדיין גמר קבלת התורה, והתחלת הדבר אינו עיקר הדבר. וכן גמר הדבר אינו עיקר הדבר. ועיקר קבלת התורה התחיל לצאת אל הפועל, ולא יצא אל הפועל לגמרי. וזה שאמר כי היו שני טפחים ביד הקדוש ברוך הוא, שאותם שני טפחים העליונים שהם גמר הקבלה, אותם היו ביד הקדוש ברוך הוא, שלא היה גמר הנתינה. ושני טפחים ביד משה הם שני טפחים התחתונים, והם התחלת הקבלה. אגב, מה ששאלת לגבי מי שנופל לגמרי וזהו, יש כתוב שבלועי קורח עתידים לעלות. כן, מה שנקרא מוריד שאול ויעל. יש כמה פסקאות עלומות ברב קוק על הדברים האלה. הן עלומות בגלל שמה שנאמר שם הוא תוכן מפחיד, ולכן הרב מסתיר את הדברים. אבל יש כמה, במיוחד בקבצים מכתב יד קודשו, בקרח ב', יש שם כמה דברים על הנושאים האלה, כיצד הם עולים בסוף. כן, והם התחלת הקבלה, שכבר היה התחלת הקבלה, ולפיכך היו שני טפחים ביד משה, ושני טפחים האמצעיים, והם עיקר הקבלה, מפני שאלו שני טפחים אמצע הלוחות, ואין זה התחלה וגמר הקבלה, רק עיקר הקבלה הם חלק. כלומר, שמפני שהתחיל לצאת לפועל, הנה אין זה ביד הקדוש ברוך הוא, ועדיין לא יצא לגמרי לפועל, ולכן אין נחשב שהם ביד משה המקבל. ולפיכך שני טפחים אינם ביד הקדוש ברוך הוא, ואינם ביד משה, ודבר זה מבואר. והנתינה בעצמה היא שהלוחות הגיעו מן ידי הקדוש ברוך הוא אל ידי משה, אי אפשר שלא יהיה נחלק קצת על מה שממנו וקצת על מה שאליו, וקצת על האמצע שאינו מה שממנו ואינו מה שאליו, כמו שידוע. ולכך אמר, כשליש מן הלוחות הגיעו ליד משה, למשה דיינו מה שאליו, ושליש ביד הקדוש ברוך הוא דיינו מה שממנו, ושליש ביני וביני, ואם כן דבר זה עצם הנתינה. והיה חטאם בזמן עצם הנתינה, כי אם לא נתן להם כלל, לא היה שטן מגרה בהם, כי עיקר הגירוי מצד עצם הנתינה. ואם כבר ניתנו הלוחות להם, לא היה שולט בהם. אבל כאשר הייתה עצם הנתינה, היה שולט השטן, ואמר שגברה ידו של משה על ימינו, באור זה, כי משה היה בכוח לקבל התורה, ולפיכך גברה ידו של משה, במה שהכוח אשר יש לו לקבל דבר ולצאת אל הפועל המציאות, הכוח הזה הוא יותר במה שהוא לצאת אל המציאות, שהמציאות יותר נחשב, אבל הכוח לבטל דבר שלא יצא לפועל, אין ראוי שיהיה הכוח כל כך. יש פה שתי משמעות של המילה כוח, או כוח במובן, במובן של כוחנות, או במובן של פוטנציאל. הרב, המערל כאן עובר ממשמעות אחת לשנייה. ולפיכך גברה ידו של משה במה שכוח משה להוציא התורה אל המציאות, ואם לא היה מקבל הזה שהוא משה מוכן לקבלת התורה, אף שראו שיהיה נמצא בעולם התורה, כיוון שאין כאן מקבל מוכן שעל ידו תצא התורה אל הפועל, לא היה יותר כוח משה להוציא אל הפועל התורה. ולכך הכתוב משבח משה לכל היד החזקה מפני כוח הכנתו אשר היה מוכן לקבל התורה. ולדעת רבי יוחנן, לא שאמר שהלוחות רצו לעלות, כן? רבי יוחנן אמר שהלוחות ניסו לעלות ומשה תפס, כן? לדעת רבי יוחנן, לא היה ראוי שהשם יתברך יחטוף הלוחות. מה, הקדוש ברוך הוא יחטוף? כי השם יתברך נותן ואינו חוזר ולוקח, אבל מדרגת הלוחות בעצמם אין ראוי להיות עם המקבל בשביל חטא המקבל. וזה שאמר שהיו רוצים הלוחות לפרוח הוא הסתלקות הלוחות, דיינו מדרגתן ומעלתן מישראל, שכאשר אין ראוי שיהיו עם המקבל, באין ספק שהיו מסתלקים הלוחות, דיינו מדרגת הלוחות מן המקבל. והיה כאילו לא קיבלו כלל הלוחות, רק מפני הכנת משה לקבל האורה, שהיא כל כך, או התורה, שהיא כל כך גדול, שהיה מכריח. עד כאן פרק ממחת שלום.